חושב שאנחנו עדיין בשביל תאותת. זה נכון? באמצע. מישהו סימן? 290 בעמודה השמאלית, באמצע. יש כאן שאלה עקרונית, אם נתחיל את העניין לא מבחינת הטקסט מהתחלה, אלא מבחינת הגישה שלנו, איך אנחנו בכלל ניגשים לנושא של לימוד רוחני בתורה. איך אנחנו בכלל ניגשים לדברים האלה? כתוב, הנגלות לנו ולבנינו, ולסתרות להשם אלוקינו. אז אם כל דבר שמריח מתורת הנסתר, אנחנו צריכים לשבת בשקט לכאורה ולחכות שיתנו לנו את זה מתנה. הנסתרות להשם אלוקינו, המפתחות אצלו, אנחנו לא מתפרצים לטריטוריה שלא שייכת אלינו. ככה זה אמור להיות בהשקפה ראשונה, ככה זה אמור להיות. עכשיו, מה שהוא אומר, ואותו דבר חז"ל אמרו, אני רק אגדיל את השאלה, חז"ל אמרו, כבשים ללבושיך. אז חז"ל דרשו כבשים ללבושיך, דברים שהם כבשונו של עולם. איך כתוב כאן? יהיו תחת לבושיך. זאת אומרת, אם אתה כבר כן יודע סתרי תורה, תחזיק את זה בכיס הפנימי, שלא יראו את זה בחוץ. אל תספר שאתה יודע, כדי שלא יבואו לנדד לך שתספר להם. זה המשמעות. אז יוצא מזה שיש דברים שצריך להסתיר אותם. הרבי צדוק יש לו תשובה אחת על כל השאלות האלה. הוא אומר דבר נורא פשוט. הוא אומר, לא כתוב שם שצריך להסתיר. כתוב שדברים נסתרים צריך להסתיר. יש דברים שמעצם טבעם הם נסתרים, שאי אפשר לתת אותם. אפשר לתת אותם בצורה טכנית, ואז זה באמת מבלבל. אפשר לכתוב את זה. כמו שאפשר למשל, ניתן דוגמה רחוקה, דוגמה לא רלוונטית, אבל דוגמה מאוד רחוקה. אפשר לקחת קמאה שמישהו כתב, שבדרך כלל, מה זה קמאה? קמאה זה ראשי תיבות של פסוקים. זה בדרך כלל. כמו ראשי תיבות שיש בסוף האנה בכוח. כן. דברים כאלה כותבים בקמאות. עכשיו, מישהו ייקח דבר כזה, הוא יפתח את זה, והוא יגיד, הנה, אני... הוא יעשה שם את החשבון, כמה כל מילה שווה, או הוא יהפוך את זה בהטבש, הוא יעשה עם זה איזה קומבינציה. יגיד, הנה, אני יודע את הקוד של הקמאה, אני גם יכול. זה בלוף. אתה לא יודע כלום, כי נתנו לך דבר מוצפן. הדבר המוצפן הזה, אתה יכול טכנית לפתוח אותו. זה כמו שאחד יפתח כתב סתרים. והוא מליבו יפענח את כתב הסתרים, וזהו. הוא ימציא פענוח לכתב הסתרים. אבל זה לא הפענוח האמיתי. אז מה יצא מזה? הוא פענח, אבל זה לא כלום. הוא אומר, יש דברים שהם באופן מהותי הם נסתרות. זה מה שהוא אומר כאן. וכדי לקבל אותם, צריך להרגיש אותם. אי אפשר לקבל אותם דרך האוזניים או דרך העיניים, שמישהו יכתוב את זה. זה סוד שהוא תמיד נשאר סוד. ואת הדברים האלה תחזיק קרוב ללב, כדי שלא יבוא מישהו שלא מסרת לו את הסוד, כי אתה לא יכול למסור לו את הסוד, וטכנית הוא יראה את זה כתוב, ואז הוא יתבלבל מזה. זה כבר מובן. וממילא כל מה שגדולי ישראל כתבו לאורך כל הדורות, כתבו כל כך הרבה ספרי פנימיות. האריז"ל כתב בשיטה שלו, והרמ"א כתב בשיטה שלו, והרמב"ן כתב בדרך שלו, כולם כתבו. כל הדברים האלה, הם כתבו את הדברים האלה שאפשר לכתוב. ואת הדברים האלה אפשר לקרוא. את הדברים שאי אפשר למסור, הם לא כתבו באמת. יוצא מזה שאנחנו באמת, את הקבלה האמיתית אנחנו אף פעם לא לומדים. קבלה זה דבר שצריך למסור אותו מרב לתלמיד, ולמסור כמו שמוסרים חפץ. זאת אומרת, לתת לתלמיד דרך איך להזדקך, ואחרי שכבר עושים לו את הצ'קינג ורואים שהוא כבר השתנה, ואיך יודעים בן אדם השתנה, הכי הרבה איך יודעים בן אדם השתנה? איך אנחנו יודעים? אנחנו בני אדם סך הכל. בן אדם לחברו, איך הוא מתנהג? זה הבדיקה הכי... זה... אסור ללמד לתלמיד שאינו אגון. אם בן אדם הופך להיות בן אדם אגון באמת, והוא מתנהג יפה, אז אם שייך, אם הרב יודע למסור, אם הוא יכול למסור, זה עובר כמו באינפוזיה. זה כמו לתת משהו. אין לנו מושג מה זה. הוא כותב בעצמו בהמשך שאנחנו לא מבינים את סוג המסירה הזאת. כמו שכתוב אצל משה רבנו, והצלתי מן הרוח אשר עליך ונתתי עליהם. קצת אנחנו יודעים מהצד של התלמיד, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שאם מסתובבים ליד מישהו שיש לו אישיות נאצלת, אז נדבקים ממנו. ובסביבתו אי אפשר להקל ראש. ואפילו אם הולכים ממנו, כבר לא נמצאים בסביבתו, אבל אם כל יום פוגשים אותו, אז במשך הזמן אנחנו הופכים להיות אנשים יותר טובים. אפילו אם הוא לא מדבר איתנו מילה. כן? כמו, הנהג של הרבי, כמו שאומרים. כן? זה מין ביטוי כזה, שמישהו ש... שהוא מתחכך במישהו שיש לו תחושות אחרות, הסתכלויות אחרות, אז הוא גם לאט לאט הוא נדבק מזה. אז אנחנו רואים את האפשרות של הקבלה, של העיניקה, מהצד של התלמיד. יש דבר דומה מהצד של הרב. יכול להיות שאם התלמיד ראוי, אז הרב מגלה לו משהו, לא משהו של מילים. הוא מגלה לו משהו מתוכו. אנשים הגדולים, היום יצא לי לדבר שנייה עם בן אדם גדול. שנייה אחת יצא לי לדבר איתו. ואז אני ראיתי שבן אדם גדול הוא לא תמיד נראה אותו דבר. לפעמים דרך העיניים שלו אפשר לקבל משהו שפשוט נותן לך חיזוק להמון זמן. ולפעמים הוא מסתיר את זה. יש לו את האפשרות לתת ויש לו אפשרות להסתיר. למרות שהשכל שלנו לא מבין את זה, אבל אנחנו איכשהו בהתנסויות שלנו אנחנו יודעים שיש דבר כזה. עכשיו, אם תלמיד ראוי, אז אפשר דרך מבט, דרך תנועה, דרך כלום, דרך מחשבה אפילו, לתת לו משהו שהוא באמת יוכל להוציא מהכוח אל הפועל את הדבר שהוא ראוי אליו, וזה נקרא שמסרו לו את הסוד. למעשה, טכנית איך שהוא מקבל את הסוד, הסוד נובע מבפנים. באופן רשמי הרב לא נתן לו כלום, הוא נתן לו מבט. אבל אחרי המבט הזה מתחילים ליפול האסימונים. אז הוא מבין, אם הוא לא ילד קטן וטיפש, הוא מבין שאת זה הוא קיבל. האמת שזה לאו דווקא רב אנושי, זה יכול לקרות במקומות קדושים. זה יכול לקרות בשמורות טבע. כן, בהחלט. אם בן אדם יודע איך לחבר את זה נכון, הוא מגיע לרגע שהוא יכול, בתוך המציאות יש תמיד איזה סוד. אם הוא מזוכח, הוא יודע לתפוס את העת רצון, אז הוא יכול לקבל את הסוד. הצדיקים היו מתבודדים הרבה בחוץ. הם היו חוזרים, הם היו רואים עולם חדש. זאת אומרת, יש עניין של קבלה ושל מסירה מחוץ לפורמליות של קבלה ומסירה, של מה שאנחנו קוראים מסורת. יש משהו הרבה יותר עמוק. ואת הפנימיות של התורה מוסרים דרך המדיום הזה, לא דרך דיבורים. יכול להיות שזה עובר מתי שהבן אדם מדבר. הוא מדבר אלינו, אבל... והוא מתרכז בנו, ביחד עם הדיבור שלו עובר עוד משהו. ואת העוד משהו הוא לא אמר. זאת אומרת, אם היה יושב מישהו ועושה קצרנות ממה ש... בזמן הוא הרי הקלטות לא היה, אבל... אז לא היו רואים את זה כתוב. אבל מי שהיה שם קיבל משהו. בשביל זה כתוב בליקוטי מהר"ן, שזה לא דומה מי ששומע דבר תורה מהצדיק, כמו שהוא שומע ממי ששומע. כי יכול להיות שהשומע הראשון לא היה זכאי, אז הוא רק קיבל את החלק הפורמלי. והשומע ממי ששומע, הוא כן זכאי, אבל הוא פספס, כי זה אצל הראשון כבר אין את זה. אבל אם הוא היה שומע מהצדיק בעצמו, היות שהוא ראוי, אז הוא היה יכול לקבל. יש בזה עוד הרבה, על כל פנים, בשביל זה קוראים לזה קבלה. זה כל כך לא מובן, למה לקרוא לזה נסתר, למה קוראים לזה קבלה? קוראים לזה קבלה כי צריך לקבל את זה. זהו, מה רצית להגיד?
אפשר להחוש את זה גם היום בהקלטות, למשל, שרואים את הצדיק?
כן, אבל אני לא יודע, זה לא, אם זה היה משהו של תנועות גוף ושל רושם, אז החלק הזה עובר. חלק הזה יכול לעבור בסרט, בהקלטה, אם אתה גם שומע וגם רואה. האווירה, הדברים האלה, אבל יש חלק שפשוט מתרחש באותו רגע. באותו רגע זה מתרחש, זה נמצא שם באוויר. באוויר, כן, כמו שאומרים, באוויר. וזה לא שייך, זה לא עובר דרך הקלטות ודרך וידאו ודרך כל הדברים האלה. זה לא קיים. היו כאלה, זה עוד נקודה, שלפני שנמשיך, ניכנס לתוך כל העניין, היו כאלה שהצליחו את הדבר הזה להכניס בתוך הספרים שלהם. הראשון זה הקדוש ברוך הוא. הוא אמר, ענה נפשי כתבית יהבית. אני את עצמי כתבתי ונתתי. זאת אומרת, כשאנחנו קוראים את התנ"ך, אז אם אנחנו זכאים, אז דרך המילים עובר שם משהו ממימד שונה לחלוטין. ואם תרצו, זה גם המשמעות של הקדושה שיש בטקסט. שאנחנו שומרים כל פיסת נייר אחרי שזה נקרא, ואנחנו שמים את זה בגניזה. מה הרעש כל כך? כי דרך זה עובר משהו שונה גם כן, לא רק מה שכתוב. הכהן גדול, כשהיה קורא בתורה, ביום כיפור, היה אומר, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב פה. המשמעות הפשוטה שם, שחלק הוא היה קורא בעל פה. זה כתוב בחומש אחר, והיה צריך לגלול, והוא לא רצה לעכב את כולם. המשמעות העמוקה יותר, זה שגם במה שכן כתוב פה, אז יותר ממה שקראתי כתוב פה. באותו דבר, יש הרבה ספרים על הליקוטי מהר"ן. שמעתי פעם יהודי גדול, יהודי תלמיד חכם גדול, שהיה... היה משגיח בישיבת מיר המון שנים. עד שנמאס לו מהם, הוא ברח. אז הוא אמר, יש ליקוטי תורה, ליקוטי אמרים, ליקוטי דיבורים. מה זה ליקוטי רבי נחמן? מה זה הדבר הזה? אז הוא אמר, הרבי הכניס את עצמו בתוך הספר. זה לא עוזר, המים לא עוזרים. משהו צריך להשתחרר שם, ייקח זמן. כנגד זה, יש לנו את הלימוד הפשוט של מעשה בראשית. במעשה בראשית יש לנו שני שלבים. יש לנו שלב אחד, יש לי בקבוק פה, יש לי פה בקבוק, הוא מלא, לא, אל תביא אותה, אני השתמשתי בו לפני השיעור, זה לא, אני יכול להפסיק עכשיו להסביר לכם בדיוק מה זה, חבל הזמן. שום דבר. יש לנו מול כל זה, זה כל מה שדיברנו עכשיו זה היה על הקבלה, על תורת הנסתר. זה נקרא מעשה מרכבה. חוץ מזה, מול זה, יש לנו את מעשה בראשית, שזאת, יש בו שני חלקים. חלק אחד זה התבוננות פשוטה במעשה בראשית. מה השם ברא? כן? זה יכול להיות אפילו ללמוד פיזיקה או אסטרונומיה. זה חלק אחד של מעשה בראשית. החלק היותר פנימי של מעשה בראשית, אנחנו עדיין שייכים לזה, זה ללמוד את תורת הייחוד. מה נקרא תורת הייחוד? תורת הייחוד זאת אומרת, איך שהקדוש ברוך הוא מתייחד עם כל דבר שלמדתי בפיזיקה ובטבע וראיתי בעיניים שלי. בכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא והוא אחד עם זה. והדבר הזה בעצם שלוחה שלו. אנחנו לא יכולים להבין את זה, ואנחנו לא יכולים להוכיח את זה עם פלפול. אבל מה שכן, אנחנו יכולים להאמין בזה. והיות שאנחנו יכולים להאמין בזה, אנחנו יכולים להתבונן בזה ולחשוב על זה. אם חושבים על זה ונותנים לזה זמן, אז לאט לאט ההסתכלות על העולם משתנית. זה גם איזשהו סוד, יש כאן איזשהו סוד. רק הסוד הזה יכול כן לעבור במילים. הבן אדם מתעדן מההשגה הזאת. אנחנו לא נשארים בדיוק אותו דבר. אם 20 שנה אנחנו מסתכלים ככה על כל דבר. זה בטח שהאדם משתנה, ההתנהגות שלו משתנה, המידות שלו משתנות, הכל משתנה אצל בן אדם. אבל זה כל אחד חייב, וזה מצווה. איפה כתובה המצווה הזאת? על זה הוא הביא קודם את הפסוק, כי שאלנה לימים ראשונים ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, זאת אומרת, ושם כתוב בהמשך, תסתכל מה קרה לך ממתי שנברא העולם, ותסתכל מה קורה בעולם מקצה עד קצה. ותסתכל שהשם בחר בך ונתן לך תורה והוא אומר לך משהו. כל הדברים האלה זה מצווה להתבונן בהם. זה מה שהוא כותב כאן, אם תסתכלו באמצע אות ת, זה ב-290 בטור השמאלי. ואם כן, כל זה אינו בכלל הזהרת, אין לך עסק בנסתרות, שהוא רק במופלא ממך. מה שהן נסתרות מעיני השגתו. זה מופלא ממך, זה לא מופלא באמת. לא, לא קראתי נכון. אין לך עסק בנסתרות, שנסתרות זה רק מה שמופלא ממך, מה שהן נסתרות מעיני השגתו. אפילו אם זה רק מופלא יחסית, אז כבר יש בספר בן סירא, תלמוד מביא את זה. במופלא ממך אל תדרוש, ובמחוסה ממך אל תחקור. המקובלים אומרים שמופלא ומחוסה, שניהם מדובר על ספירת הכתר, רק המופלא זה חיצוניות הכתר, והמחוסה זה פנימיות הכתר. הכתר נקרא פלא והוא נקרא מחוסה. המופלא הוא מחוסה מאיתנו רק באופן יחסי. המחוסה הוא מחוסה באופן טוטלי, לא רק באופן יחסי. בשניהם יש את ההגדרה של אל תחקור ואל אל, אל תדרוש. אבל מה שהוא מבין בשכלו, זהו בכלל מה שהורשית התבונן. זה הסיום של הפסוק בספר כל סירה. במופלא ממך אל תחקור, במחוסה ממך אל תדרוש, במה שהורשית התבונן. זה הסיום של הפסוק. והנסתרות להשם אלוקינו הם כל המאמרים שבספר הזוהר ומאמרי האריזה על כפי מה שהם. מתחת לכפי מה שהם צריך למתוח קו. כי כל הזמן הוא דיבר על הזוהר ועל האריזה. הוא אמר שאפשר ללמוד אותה. אבל כשיש את הזוהר איך שהוא נכתב, יש את הזוהר כפי שהוא בעצם. יש את כתבי האריזה על את מה שרבי חיים ויטל כתב על הנייר, ויש את ההשגות שעברו מהאריזה לרבי חיים ויטל. שאת ההשגות עצמם אי אפשר לכתוב על הנייר. אפשר לכתוב על הנייר על אודות ההשגות האלה. זה כמו לדבר על משהו, לדבר את, להגיד את הדבר. זה הבדל עצום. בדרך כלל, בלימוד אקדמי, אז מדברים על הדבר. כן? בן אדם יכול לדבר על אהבה, והוא אף פעם בחיים שלו לא אהב. הוא אהב רק את עצמו. יכול לדבר על יראה, ואף פעם בחיים שלו לא הייתה לו יראה, הוא יראה אולי מכלב גדול. אבל אהבה ויראה זה מדרגות. גם אהבה בין אדם לחברו, וגם אהבה בין ישראל למקום, וגם אהבת השם אלינו. אפשר לדבר ולדבר, לדבר על לנתח את המילה, ולתת דוגמאות, ולכתוב על זה ספר, ולא להיות שייך לזה. כי אני מדבר על. אבל אם בן אדם זוכה להרגיש את, אז באותו רגע כתוב, אם זכרתיך על יצואי בשמורות היגע בך, באמצע הלילה יעירו אותו. ויגידו לו את, את מי שהוא אוהב אותו, אז הוא מיד נזכר, הוא מיד מתמלא אהבה, לא צריך, או שמיד מתמלא יראה, או דאגה. חשבו על אמא שחטפו לו את הבן. סוללה שלמה של חכמולוגים יכולים לעזור לה וזה, אבל למי באמת כואב? רק לה, לאף אחד אחר לא. אותו דבר כשלומדים קבלה, צריך לזכור, זה הסיפור על רבי יצחק ברדיצ'ב, שאמר, היא יודעת, היא אומרת ואני יודע. זוכרים את הסיפור? נסע למגיד, והיה שם כמה חודשים וחזר, וחמיב שאל אותו, מה למדת אצל המגיד? הוא אמר, למדתי שיש אלוקים בעולם. אז הוא קרא למשרתת, ואמר לה, יש אלוקים? היא אמרה, בטח. הוא אמר, נו, אז בשביל זה היית צריך לנסוע כל כך רחוק? אז הוא אמר, היא אומרת ואני יודע. את הידיעה קיבלתי אצל המגיד. אז זה נקרא קבלה. אז זה הוא אומר, אז יש באמת שני דברים. אתה יכול ללמוד את האריזל, ואתה יכול ללמוד את הזוהר, אתה יכול ללמוד הכל, אבל תדע שאתה לומד על אודות. הדברים עצמם לא מהירים לך. אם אתה רוצה שהדברים יעירו לך, אתה צריך שני דברים. אתה צריך להזדקח, ואתה צריך רב טוב, שגם הוא היה מזוכח והוא קיבל מרב טוב. כי זה תהליך של מסירה. אין מוסרים רזי תורה, אלא למי שליבו דואג בקרבו. הדאגה הזאת זה הזיכוך. לא מדובר על בן אדם שהולך עם אף למטה וכל הזמן עצוב. להיות עצוב אסור, אבל יש בחינה שליבו דואג בקרבו. שהוא התחבר כבר למקום של הדאגה, הוא לא רק באקדמיה, הוא לא רק בראש, הוא בתוך הלב. ליבו דואג בקרבו.
דואג על מה? דואג בקרבו
על מה? לא משנה, על הריחוק שלו מהשם יתברך. אבל זאת אומרת שהלב שלו כבר מחובר למשהו. כשהייתי בחור צעיר, הכרתי יהודי, אחרי זה למדתי אצלו. למדתי אצלו כמה שנים טובות, עד שעברתי דירה למקום אחר. אז הוא היה משהו, מבחינת ההסברה, ואז כמעט כל מה שאני יודע, אז את היסודות קיבלתי ממנו. הוא היה ילד קטן באוקראינה, הוא גדל באותו עיר שהרבי גדל. דיאקטריס, דניפרופטרובסק, שרדתי את המילה. אז, והוא סיפר שהוא, הוא סיפר הרבה דברים שם מהעירה, אחר כך הוא כבר הייתה מהפכה וזה, והוא נסע ללמוד בישיבה, שהישיבה הייתה כבר במחתרת. אז הוא היה מהצעירים, הוא ראה את הבחורים המבוגרים בישיבה. והיה אמצע מלחמת העולם הראשונה, משהו כזה. אז הוא סיפר שאחר כך, כשהוא גדל יותר והוא למד את הגמרא, אין מגלים רזי תורה, אלא למי שליבו דואג בקרבו, צצה ועלה לו לנגד עיניו כמה דמויות של הבחורים המוגרים בישיבה, כמה יחידי סגולה. אומר, אז הבנתי מה ראיתי עליהם כשהייתי ילד, כשהייתי נער צעיר. אני לא ידעתי להגדיר את זה. אבל כשלמדתי את הגמרא, אז הבנתי מה פירוש. זאת אומרת, הם היו אנשים שהיו מחוברים, כמו שאומרים, בבטן. אחד כזה אפשר למסור לו הכל. ואלה באמת קיבלו הכל. וזה גם היו בדורות שלנו. דיברנו על הזוהר ועל האריזה. היו גם בדורות שלנו נשים כאלה. לא... אז הנסתרות הם כל המאמרים שבספר הזוהר ומאמרי האריזה כפי מה שהם. שאומריהם אמרו מצד השגת הראייה על דרך הנביאים. הרי אין נבואה אחרי חורבן בית המקדש. והאריזה לא היה נביא. אבל ההשגה שלו הייתה באופי של השגת הנבואה. רק זה התלבש אצלו דרך החוכמה, אז הוא יכל להסיק, לעשות אנלוגיה, ולהגיע דרך מה שהוא רואה למקומות הרבה יותר גבוהים. לפעמים הוא הגיע למקומות שנביאים לא יכלו להגיע. אבל הכל, החיבור שלו היה חיבור של רוח הקודש, כמו נבואה.
גם התורה שבעל פה הייתה אמורה לעבור צורה
כזאת. למה?
להיות בעל פה.
יכול להיות. אני לא חשבתי את זה, יכול להיות. את יודעת מה, אני צריך לחשוב על זה. יכול להיות שזה אחד מעניינים, למה היה אסור לכתוב את זה לכאורה? מה ההיגיון? אחר כך התירו לכתוב את זה, כי ראו שאין שום דבר, לא זה ולא זה. יכול להיות. כמובן שכל דברי האריזה על אינם השגת השכל, כי ספרי האחרונים המסבירים דבריו, נדמה לי שבעיקר הוא מדבר על הרמח"ל. הרמח"ל לא בנה פירוש על דברי האריזה באופן רשמי, הוא לא מפרש סדרתית את העץ חיים. אבל הרמח"ל הולך תמיד בקבלה בעקבות האריזה, אף פעם לא בעקבות אף אחד אחר, וכל מה שהוא נוגע הוא מסביר שיהיה אפשר להבין את זה עם השכל. אז הוא אומר, אף על פי כן יש הבדל גדול בין הלימוד של האריזה ללימוד של הרמח"ל. אצל הרמח"ל הלימוד התחיל מהספר, והוא תרגם את זה לשפת השכל. אצל האריזל זה לא שהוא ישב ולמד את הספרים של קודמיו. האריזל קיבל את הכל מאליהו הנביא. כך כתב בעל התניא באחד מהמכתבים, כותב שאצל חכמי הספרדים יש מסורת, איש מפי איש, שכל דבריו של האריזל מפי אליהו. כל דבריו של האריזל מפי אליהו. ככה, יכול להיות שזה בא מרב חיים ויטל שהוא סיפר לו. ודברים הללו, עוד הפעם, מובן שכל דברי אריזה לנם השגת השכל כספרי האחרונים המסבירים דבריו, רק מעין מראה יחזקאל במרכבה. ודברים הללו ודאי הן הם מעשה מרכבה וסתרי תורה שאין מוסרים לכל אחד. ומכל מקום כבר התירו פרושים הדבר, זה ביטוי חזלי, להדפיסם ולפרסמם. ואין בדבריהם דבר ברור מה שהתירו לעצמם לעבור על דברי רבותינו זה על המפורשים. תראו, צריך להקדים קטע, אני לא רוצה לדלג את הקטע הזה, כי יש כאן סקירה היסטורית מאוד מעניינת, אבל צריך להקדים, יש לו כאן את ההסתכלות שלו בהתחלה, ואחר כך הוא מגיע למסקנה שונה. אני רוצה להגיד את זה כבר מעכשיו, כי עד שנגיע למסקנה יכול להיות עוד שבועיים. שבוע הבא אני חושב שלא נהיה פה. תרשמו לפניכם, יום שחרור ירושלים יהיה כאן... אולי ניפגש באיזה ריקוד, אבל לא ב... לא נוכל להגיע. אני לא יכול להגיע.
שבוע אחרי זה שבועות.
נכון. אז אנחנו ניפרד לשלום לשבועיים. אתם מכירים את הסיפור על הברבנל, אמרו פעם שלא לומדים הברבנל, יש הם בגלל שהוא מקשה 20 קושיות, ואחר כך הוא כותב עוד 5 דפים, ואחרי זה הוא כותב את התירוצים. ובא בעל הבית עייף, אחרי החמין בשבת, הוא מתחיל לקרוא את הקושיות ונרדם. שבת הבאה, הוא פותח פרשת שבוע הבאה, קורא עוד פעם את הקושיות ונרדם. במשך השנה יש לו רק קושיות, הופך להיות אפיקורס. אז אני לא רוצה שיקרה דבר כזה. אז בוא נגיד ככה, בהתחלה הוא מביא את האיסור שכתוב באין דורשים, במסכת חגיגה, שאין דורשים במעשה בראשית רק בשניים, במעשה מרכבה אלא אם כן אחד, הוא מבין מדעתו, הוא הבין במכל שכן שאסור להדפיס את זה. ואז הוא נותן סקירה שלמה, מתי הדפיסו ואיך הדפיסו ומי הרשה להדפיס, והוא לא מבין למה והוא מתווכח איתם, והוא אולי בגלל זה ואולי בגלל זה, והוא נשאר בלי להבין. בסוף הוא כותב שכל הסיפור מההתחלה הוא לא נכון. להדפיס מותר. מה הראיה שמותר להדפיס? כי אנחנו מדפיסים את ספר יחזקאל. גם שם כתובה מעשה מרכבה. עד הרבה, מעשה מרכבה המקורי כתוב שם. ואף אחד לא אמר שאסור להדפיס את זה. כי בין כל הכל לא יבינו. להדפיס אתה יכול מה שאתה רוצה. השאלה זה מה כן אסור? אז ככה, אם יש רב אמיתי ותלמיד אמיתי, אז זה בסדר גמור. אם יש סתם מישהו שמצא כתב יד והדפיס אותו, וכולם קונים אותו בשביל שזה יפאר את ארון ספרים, אז זה בטח בסדר. מה שיכול להיות לא טוב, זה המסקנה שלו בסוף. הוא כותב שאם לוקחים עניינים של קבלה, ואם לומדים את מה שכתוב בספרים, אז כל אחד כמה שהוא מבין, הוא מבין, ואצלנו זה הופך להיות אוטומטית למעשה בראשית. זה לא באמת... אנחנו לא מגיעים למקומות, לא נגיע למחוזות שאסור לנו, כי אנחנו בין כל לא מבינים. אבל אם לוקחים את זה ומתחילים לדסקס מסביב לזה, ועושים חבורה, וכל אחד אומר את דעתו, מתחילים להתפלפל, פה זה כבר שקר. כי אם אתה קורא את הטקסט, ואתה נותן לזה להשפיע עליך, אז ככל שאתה מזדכך, ככה זה נכנס לך יותר לברידים, כמו שאומרים. אבל אם אתה לוקח ואתה עושה מזה פלסף, אז אתה... אונס כאילו את המציאות, אתה כאילו לוקח בכוח, אתה רוצה להבין את זה עכשיו. כן? למרות שאתה עוד לא שם. וזה פגם גדול. וזה באמת אנחנו לא עושים. בעניינים של קבלה, אז לא עושים שולחן דיונים כזה. של... הוא אומר, אם אחד מדבר וכולם מקשיבים, אז זה לא יכול לעשות נזק, ככה הוא כותב. אבל ברגע שמתחילים לעשות מסביב לזה, מין, חברים שלי קראו לזה מסיבת עיתונאים. יושבים ומדברים, וכל אחד אומר את דעתו, וזה לא אומר, זה כבר פגם. זה המשנה מתכוונת. את זה אפשר לעשות אם יושבים אחד על אחד. שם אי אפשר להגיע לטעויות. אבל כשזה נהיה ככה, אז זה מקשיב חצי דבר, וזה מקשיב עוד חצי דבר. זה בינתיים יוצא, וזה בינתיים נכנס. ושם זה הפתח לכל הבלבולים. כך גם כתוב במפרשים של התלמוד, שלמה לא לשלוש? כי שניים, אז אם אחד הולך, יש את הרב ושני תלמידים, או את הרב ותלמיד אחד. אם התלמיד הולך, אז הרב שותק. אבל אם יש שניים, אז אחד הולך, בינתיים הוא מדבר, הוא נכנס, כבר לא יודע על מה הוא דיבר. ואם זה מעשה בראשית, אז זה לא כל כך נורא, אבל בשלוש זה כבר נורא.
אבל הארי עשה את זה לעשרה.
אז זהו, אז הם היו תלמידים שלהם הוא מסר, זה מה שדיברנו קודם, על מסירה אמיתית. הם היו תלמידים שהם יכלו ללכת לקברי תנאים, ולדבר איתם, ולקבל מהם תשובות על שאלות. אתה מבין מה שהוא מסר להם? זה ממש מסירה, הוא שינה את, את הזרימה הנפשית שלהם. כאלה תלמידים, אותנו אולי המכניסה. והייתה תקופה שהוא באמת לימד ממש בודדים. לפני שרב חיים ויטל הגיע, מה שאנחנו יודעים היה שם רק תלמיד אחד. והוא מיד נסע לאיטליה ו... רב חיים ויטל הגיע, אז הוא כבר לא היה, אני חושב. אריזה לימד אותו רק חצי שנה, לא יותר. ואצלו היו הסודות הכי גדולים דווקא אצל האחד הזה. טוב, עכשיו בוא נראה את כל הדיון הארוך, כמה שעוד נשאר זמן, יש עוד זמן. כל הדיון הארוך הזה שהוא מנסה להתווכח עם עצמו, למה בכל אופן הדפיסו. אין בדבריהם דבר ברור מה שהתירו לעצמם לעבור על דברי רבותינו זה, המפורשים. אמרו לא לגלות ואתם הולכים ומדפיסים. רק מה שמביאים מספר הזוהר, זה בסוף יומיה יתגלו הדברים. זה כולם כתבו שם בהקדמות, כתוב בזוהר שבאחרית הימים יתגלו הדברים האלה, אז מילא מותר להדפיס. ובלבד שיש לשאול על זה, מי יגיד להם למפרסמים שהם כבר בסוף יומיה שכיוון הזוהר, והנה אנו רואים שמעת שהתחילו לפרסם לרבים ספרי הקבלה, עבר כבר יותר מ-300 שנה. אנחנו יכולים להוסיף עוד 100 שנה מרבי צדוק עד היום. תפרש סמך הוא כבר נפטר, עוד לפני אני חושב. תפרש סמך כבר הדפיסו את הספרים שלו. ועדיין בן דוד לא בא בעוונותינו הרבים. מלבד זה בזוהר לא יתיר לדרוש או לפרסם. כי דברי רבותינו זל באזרותיהם הם קיימים לעד ולעולמי עולמים. רק אמר זה דרך מגיד עתידות שהוא עתיד להתגלות, והיינו שיהיו הכל חכמים ומבינים את דעתם ולא שיפרסמו. מה כתוב כאן? בגמרא כתוב לא לגלות. בזוהר כתוב שלעתיד לבוא זה יתגלה. לא כתוב שלעתיד לבוא מישהו יתיר לגלות. לעתיד לבוא כולם יעלו בדרגה וזה יתגלה להם. אבל אתה עוד לא מצאת את הבן אדם שעלה בדרגה, מה אתה מגלה לו? זה ברור. זאת אומרת, זה שכתוב שזה עתיד להתגלות, זה לא אומר שלי מותר לגלות. כשזה יבוא הזמן, זה יתגלה.
מה אומר... זה לגלות?
להתגלות, אז הוא אומר לא שהם יבינו מדעתם. לגלות, להדפיס. ככה הוא הבין, בהתחלה. הוא הבין שלהדפיס זה חלק מלגלות. באמת בסוף הוא חוזר בו. הוא אומר, לא, אין... איך הוא אומר את זה בסוף? לדעתי, אמיתן של דברים לדעתי... כמו שיחזקאל כתב הפרשת המרכבה גלוי לעין כל, שילמדם כל אחד היודע קרוא מקרא, ואין בזה משום פרסום מעשה מרכבה, כן הוא כל הכתוב בספר הזוהר, כתבי אריזה. זה המסקנה שלו, אבל יש לנו עד אז עוד עמוד שלם. זה מעניין לקרוא את זה. אם לא נאמר, אם לא שנאמר, זה מכל מקום. פה יש גישה של איש ביצה. תקשיבו טוב, הוא צריך לדעת לקרוא בין השורות. והיה תלמיד של רבי מאישביצה. מה זה אישביצה? שכל מה שקורה בעולם, הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי זה. זה בעצם לא אישביצה, זה יהדות. אבל אפילו דברים שכתוב עליהם שלא לעשות אותם, אז הבן אדם שעשה אותם ייתן את הדין, יקבל את העונש, אבל תמיד מאחורי הכל עומד הקדוש ברוך הוא. זה הפרינציפ. עכשיו הוא אומר, אולי זה יתכוון הזוהר. הזוהר יתכוון שבאחרית הימים זה יתגלה בלי רשות. גם את זה צריך לקחת ברשבון. מישהו שלא מבית מדרשה של איסביסה לא היה חושב לפרש ככה את הזוהר. אבל ככה הוא מסביר. אם לא שנאמר, הוא אומר את זה בהסתייגות, כי זה לא נשמע שזה הזוהר התכוון. הזוהר התכוון לבשר לנו משהו טוב, לא התכוון לבשר לנו שמישהו יעבור על דברי הגמרא. אבל על כל פנים, אם לא שנאמר, זה מכל מקום, מאחר שמן השמיים עזרו לפרסם הדברים, אפילו יהיה על פי שגיגת חכמי ישראל, סוף סוף כבר נתפרסמו, אפילו שזה יהיה בשגגה, הם חטאו האלה שעשו את זה, סוף סוף כבר נתפרסמו, ונתקיים דברי רבי שמעון בר יוחאי, שצפה ברוח הקודש שעתיד להתגלות בסוף הימים, בסוף יומיה, שכיוון ברוח הקודש על מה שהם מפרסמים עכשיו בספרים דפוסיים. וכיוון שרשב"י התנבא למפרע, על זה פה כבר הולך עוד פסיעה. זה כבר מעבר לאיש ביצה, זה כבר רק רבי צדוק. וכיוון שרשב"י התנבא למפרע על זה, הוא מראש התנבא על זה, נתברר הדבר שבהתר עשו. כי הוא התנבא לטובה. הוא אמר את זה בתור דבר טוב. ואנחנו לא מבינים, ואנחנו חושבים שהם עשו עבירה בשגגה. כנראה שאנחנו לא מבינים משהו. עכשיו, לפי משהו נותן בסוף את התשובה, שזה לא נורא שמדפיסים, אז זה מובן. באמת על זה התכוון רשב"י, וזה באמת לא נורא שמדפיסים, כי בין כל אף אחד לא מבין. השאלה זה רק איזה מין התגלות זו. אז זה נראה בהמשך. אם אף אחד לא מבין, אז איזה התגלות זו? אז מה קרה?
בשביל מה לפרסם?
מה?
אז בשביל מה לפרסם?
אין הכי נמי. את צודקת, אז בשביל מה לפרסם? יש כאן משהו שאנחנו עוד לא נגענו בו. יש כאן משהו. אנחנו יודעים שכשספר בעולם נתפס, זה כמו שיש, לא יודע אם אתם מכירים את ההיסטוריה של ההמצאות. אתם יודעים שהיו כמה המצאות שהממציאים שלהם לא הנפיקו אותם והם הלכו לקבר עם ההמצאות. אתה מכיר?
ואז המציאו אותם כמה עשרות
שנים. אחרי חלק, לא הכל. חלק מצאו אחר כך וחלק לא. אבל כל פעם שדבר כזה התגלה, זה עשה רושם בעולם. אפילו אצל בעלי חיים, הסיפור עם הקופות שהתחילו לרחוץ את השורשים. אתם מכירים את הסיפור? לא מכירים את הסיפור. זה משהו מדהים. חקרו איזה זן של קוף שנמצא בשני איים באוקיינוס השקט, ממרחק של איזה 8,000 קילומטר או משהו כזה בין שניהם. ובדיוק היה באותו זמן, היו חוקרים בשני המקומות, חקרו את ההתנהגות שלהם, והקופים האלה היו אוכלים משהו שדומה לבטטה או משהו כזה, וזה היה תמיד מכוסה עם אפר, עם אדמה, מוצאים את זה כשהאדמה היא רטובה, אז הם היו ככה יורקים את הבוץ וקלפים עם השיניים. יום בהיר אחד, בקצה הזה של האוקיינוס, אחרי הרבה זמן שהם היו עם הקופים האלה, קופה אחת מבוגרת התחילה לרחוץ בנחל את הפרי הזה. וכולם קופים, כולם אחריה. כן, והחוקרים שהיו בקצה השני, זה דבר מתועד. באותו יום התחילה שם קופה אחת סקנה לרחוץ, וגם הם כולם אחריה. לך תבין דבר כזה. אם יש הסתכלות רוחנית על דברים, אז אין שום פלא. אבל הם היו, החוקרים היו מטריאליסטים. הם שברו את הראש, כמו הסיפור על הדגים באקווריום שסיפרתי לכם. אם יש טלפתיה בין דגים, זה אותו דג. זאת אומרת, בשורש זה אותו קוף. רק איך שזה מגיע פה, אז זה מתחלק. עכשיו, אם כל דבר, שכל גילוי בתודעה האנושית, אם משהו מגיע לדפוס, אז קורה משהו מבחינה זאת שהדבר הזה כבר לא ילך לאיבוד. עוד מעט שזה בכתב יד, אז מי יודע לאן זה יגיע. זה ירד לדפוס, אז זה כבר נשמר, זאת אומרת, זה כבר בטריטוריה האנושית. יכול להיות שמישהו יזדקח ויוכל מתוך זה לגלות משהו, אפילו לא עם הכל, אבל משהו. אז זה כבר שווה, כמו שאומרים, ואנחנו רואים את זה. יש הרבה דברים ש... כמה פעמים קרה שבן אדם מצא דף מתגלגל ברחוב וזה הפך לו את החיים? יכול להיות שעד שהדף התגלגל ברחוב, קראו את זה עשרות אנשים, ובסוף זרקו את זה. ואצלו זה שינה לו את כל החיים. אבל אין זה ברור עדיין, זה עדיין לא הוכחה גמורה שעל התגלות הזה מפרסום הספרים לבד, כיוון רשב"י. שהרי ספר הזוהר שעליו אמר דבריו בייחוד כבר נתפרסם בעולם זה קרוב ל-500 שנה. בעצם רשב"י לא דיבר על סתם קבלה, רשב"י דיבר על הזוהר. והזוהר התחיל להתפרסם לפני 500 שנה. הוא היה כל הזמן, הוא נמסר כמו במחתרת. היו עוד כמה דברים כאלה שעד היום יש דברים כאלה, שנמצאים ולא מגלים אותם. שהם עוברים ככה בהעתקות ולא מגלים אותם. וזה כבר לפני 500 שנה שהזוהר מתפרסם. הזוהר התחיל להתפרסם בכתב יד, עוד לפני שהתפיסו. ואין לקרוא אותו סוף יום מאיה, אי אפשר להגיד שעל זה הוא התכוון. ונראה את הכוונתו ודאי על התגלות הבנת הדברים והשגתם בליבות כל או רוב בני אדם. הזוהר כותב שבסוף הימים זה יתגלה, אז הוא מתכוון שזה יתגלה לנו פה. וזה ודאי שהוא מדבר על אחרי ביאת המשיח. שדבר זה אינו אלא עד יערה עלינו רוח ממרום. ובוודאי אינו אלא בסוף יומיה, הנה לא כמו שאני אמרתי, ממש קרוב לביאת המשיח. הוא לא אומר אחרי ביאת המשיח, הוא אומר קרוב לביאת המשיח. קרוב מאיזה צד הוא לא כותב. וכבר הרבה גדולי ישראל קראו תגר על זה. והיו באמת כאלה, זאת אומרת, שהתנגדו שידפיסו כל כך הרבה קבלה. ועד בדור האחרון שלפנינו, הרב החידה, שהוא בעצמו היה מקובל גדול, היה מקובל אמיתי, בספריו גם כן צבח ככרוכיה, על פרסום כל ספרי קבלה בדפוס חדשות מעטה במדינתנו. החידה היה מחברון, רוב ימיו הוא גר בצפון איטליה, בליבורנו, הקהילה לא עזבה אותו, הוא הגיע בשלוחות של ארץ ישראל וזהו, הוא נשאר שם. והוא הסתובב גם בצפונית לאיטליה, בארצות אירופה האשכנזיות מה שנקרא. והם הותקן בכל מה שקורה, והוא לא יכול לסבול שמדפיסים ספרי קבלה ככה ביד חופשית בלי לחשוב פעמיים. ובאמת הוא אומר, לא ידעתי מהי נפקמינה בין פרסומן בדפוס או בכתב יד. הוא אומר, גם לפני שהתפיסו, גם היה צריך היה לעצור את המעתיקים, היה צריך שישאר עותק באיזה מקום. אבל להעתיק הרבה ולהדפיס הרבה, בטח שזה לא עבור. והנה כבר נתפרסמו בכתב יד בכל המדינות, וגם טרם נתפסו היו גלויים לכל אחד. זאת אומרת, הרבה ספרים, איך כל רבותינו הראשונים לפני המצאת הדפוס, מתי המציאו את הדפוס? הדפוס הראשון, מתי היה? רוטנברג. מתי זה היה? זה היה בערך בתקופה של גירוש ספרד. חמש מאות, 50 שנה, משהו כזה, לא הרבה יותר. ולפני זה הם כולם למדו בספרים כל הזמן. אם תסתכלו את הר"ן או את הרשב"ו, הם כל הזמן מצטטים ספרים. היה להם ספרייה לכל אחד. הם ציטטו ספרים והספרייה. ישב סופר וכתב אות אחרי אות, מילה אחרי מילה, שורה אחרי שורה, היה גומר את האות, היה כותב את המספר למטה, היה הופך את הדף, אל שם עוד פעם, ואם משלמים לו, ספר היה המון כסף, היה מאוד יקר, אבל לאנושות היה ספרים. אצל הגויים באמת למדו קרוא וכתוב, וספרים היה רק במדברים, והאוכלוסייה הייתה אנאלפביתית לפני הדפוס. אבל אצל יהודי, כל ילד היה צריך ללכת לחדר וללמוד. זה חיוב הלכתי, וכולם ידעו ולכולם היה ספרים. אחד היה יותר ספרים, אחד היה פחות ספרים. וברגע שהתחילו להעתיק ספרי קבלה בכתב יד, אז גם התפרסם, החוכמה התפרסמה. מי התיר להם? ואך טוב היה, לפי דעתי, מה שהיה ברצון מורנו, הרב רבי חיים ויטל, שלא רצה לתת להוציא כתביו מרשותו כלל. מה הוא עשה עם הכתבים שלו, אתם יודעים? הוא אמר ששימו את זה בקבר. הם פתחו את הקבר אחר כך. כן. כן, כן. ככה כתב תלמיד שלו. ועוד לפני שהוא נפטר, לקחו ממנו דברים. אבל הנה, כל חכמי ארץ הקדושה בזמנו התנגדו לו בזה, והשתדלו לגנוב הכתבים ממנו, ולהעתיקן ולפרסמם שם על כל פנים כידוע. לכל הפחות לפרסם את זה בארץ הקדושה, בארץ ישראל. לחוץ לארץ הם לא אהבו שמוציאים את זה. אבל בארץ ישראל זה כאילו, זה מקום קדוש. והגם שהם החרימו שלא להוציאם לחוץ לארץ עד אחר 100 שנה, כנודע, הנה, קודם כל הם לא עשו את החרם לעולם, הם עשו את החרם רק לאחר 100 שנה. אז למה? אם באמת אסור להוציא לחוץ לארץ, אז מה ההבדל שעבר 100 שנה? וגם לא ידעתי מהי נפקמינה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. וכי כל יושבי ארץ הקדושה וכל העולים אליה, הם מן השרידים אשר השם קורא, וכולם ראויים למסור להם סתרי תורה? רק בגלל שאתה גר פה? מה קרה? שהרי שם לא העלימו מכל דורשיהם. בארץ ישראל זה היה חופשי לגמרי. כל מי שבא נתנו לו להסתכל בספרים, בכתבי יד. וגם רבי ישראל סרוג, זה התלמיד שהזכרנו קודם, שהוא היה לפני שרב חיים ויטל הגיע, שהיה כפי הנראה הגדול של תלמידי האריזל זולת מרב רבי חיים ויטל. זאת אומרת, בין כל התלמידים האחרים הוא היה גדול שבתלמידים. הוא הלך תכף אחר פטירת הארי לאיטליה. הוא כותב כאן אחרת מה שאני שמעתי. אני חשבתי שהוא הלך אחרי הארי זל, הוא הלך... זאת אומרת, הוא נשאר בארץ, גם מתי שרב חיים ויטל היה. רב חיים ויטל היה אצל הארי זל שנה וחצי. רב חיים ויטל גר בדמשק בהתחלה, והארי זל גר במצרים. כשהארי זל הגיע לצפת, אז חצי שנה אחרי שהאריזל הגיע לצפת, הגיע רב חיים ויטל מדמשק ללמוד אצל האריזל. בחצי שנה הראשונה רב ישראל סרוג היה, ורב ישראל סרוג המשיך להיות, ככה כתוב כאן, המשיך להיות עוד את כל השנה וחצי הנותרים, והאריזל נפטר. כל כתבי האריזל שיש לנו מרב חיים ויטל, זה משנה וחצי של לימודים. כפלא נפלא. עכשיו, האריזל היה מלמד מלמעלה למטה. רואים את הסדר של מה שרב חיים ויטל כתב, הוא מתחיל מהצמצום הראשון וגומר בעשייה הגשמית. זה הסדר שלה. לפי זה מובן מה לימד האריזל בחצי שנה לפני שרב חיים ויטל הגיע. הוא לימד על לפני הצמצום. באמת בספרים של רבי ישראל סרוג הוא מדבר על לפני הצמצום. זה המקור של כל התורות החסידיות על, על לפני הצמצום, זה מה, מהספרים של רבי ישראל סרוג. אז הוא מיד אחרי פטירת האריזל, הוא הלך לאיטליה, והוא לא חשב על זה שאיטליה זה חוץ לארץ, בכלל לא עניין אותו. הוא פרסם שם כל דברי האריזל הנודעים אליו, גם בעל פה וגם בכתביו, במה שהוא כתב. ועוד יותר פרסמה מחריו תלמידו הרב מנחם עזריה, הרמה מפנו. הרמה זה ראשי תיבות, רבי מנחם עזריה. הוא היה תלמיד של רבי ישראל סרוג. כל מה שקיבל בספריו הנתפסים והכתובים מגלה סתרים גדולים, והוא כותב בסוגריים, אין לך את זה, אתה מקשיב בעל פה, ובהם הרבה סתרי עולמות עליונים ביותר שלא נתגלו למורנו הרב רבי חיים ויטל זל כל כך במפורש. כידוע מסודות המלבוש ותהיר רועילה וכדומה, זה כל הנושא מה שנקרא לפני הצמצום. יש איזה עוד שמות, יש עולם המלבוש, יש תירוילה ויש עוד כל מיני וכדומה, זה ביטויים שכתובים אבל אף אחד לא דיבר עליהם. תירוילה זה ביטוי מהזוהר, השורה הראשונה בזוהר של פרשת בראשית זה תירוילה וכתוב כבר המוסף, אבל לא התייחסו לזה, כאילו זה היה כאילו טאבור, על זה לא מדברים. רב ישראל סרוק לימד את זה ותלמידו כתב את זה והדפיס את זה, וכדומה המפורסמים בכתבי רבי ישראל סרוק ורבי מנחם עזריה, ובספר עמק המלך שהיה תלמיד בדור אחריהם, וספר ויקל משה והדומה, שלא נמצא בכתבי רבי חיים ויטל מזה דבר. זאת אומרת, רבי חיים ויטל גם לא קיבל את זה מהאריזל כל כך, וגם לא רצה לכתוב את דברים כאלה. שקיבלם רבי ישראל סרוק טרם בא רב חיים ויטל לפני האריזל, או ששמעם בעת שלא שמע הוא. יכול להיות שהוא זכה להיכנס לאריזל מתי שאף אחד לא היה, אולי בגלל כל מיני תנאים של שטח או דברים כאלה, ואז הוא למד איתו את זה, אולי בגלל המדרגה שלו, אנחנו לא יודעים. בפשטות מקובל האפשרות הראשונה, שהוא למד את זה אצל אריזל לפני שרב חיים ויטל עוד הגיע, ולכן לא אספם בין כתיבותיו כמו שאסף, לא, אני לא דילגתי. ולהיות שרב ישראל סרוג הלך לאיטליה, לא נודעו כתביו לרב חיים ויטל. הם התחילו לכתוב, רב חיים ויטל כתב כל הזמן, אבל יתר התלמידים התחילו לארגן את הרשימות שלהם אחרי שאריזל נפטר. ורב חיים ויטל אסף את הכל. יש מקומות שזה לשון החברי, ככה זה נקרא. זה פחות מדויק, אבל על כל פנים הוא אסף את זה. רק נשאר לנו עזרה לא להסתכל בלשונות האלה, רק ללמוד את מה שרב חיים ויטל כתב, כי הוא היה דייקן הכי גדול. את הניירות של רב ישראל סרוק הוא לא הספיק להכניס לתוך המערכת הזאת. רב ישראל סרוק מיד אחרי שהאריזה נפטר, הוא יצא לחוץ לארץ. אז ממילא הכל נשאר אצלו, ולרב חיים ויטל לא היה שום דבר מזה. ואם מפיהם העתיק מילים, אחרי ככלות הכל הוא העתיק כל מה שהוא לא שמע בעצמו, הוא כן העתיק מהחברים שלו, רב חיים ויטל, כל שכן שהיה מעתיק מדברי רב ישראל סרוק, שהיה גדול הרבה, אם היה מוצא את הרשימות של רב ישראל סרוק, הם היו נכנסים גם בתוך העץ חיים. ובעניינים שלא נודע לו מהם שמץ דבר כלל. עד רבה, היה לו עניין גדול להכניס אותם, כי הוא לא שמע את זה. אבל מה היה? לא נודעו לו, הוא בכלל לא ידע. אנחנו צריכים להבין, בארץ ישראל לא היה דואר. לא היה דואר. בתקופה של הבית יוסף לא היה דואר בארץ ישראל. בתקופה של חייביתה, לא היה דואר. היו נוסעים, כשמי שהיה נוסע, אז היו נותנים לו כל... אם מי שהיה אומר, תחשבו על איזה עיירה בחוץ לארץ, מי שהיה אומר שהוא נוסע לארץ ישראל, אז כל בני העיירה היו נותנים לו מכתבים לקרובים בארץ. זה היה הדואר. אם מי שהיה נוסע מארץ ישראל לחוץ לארץ, היה מביא איתו מכתבים. זה היה כל הדואר, היה דרך ה... או דרך האלה שהביאו צדקה ונסעו לאסוף צדקה, או דרך אלה שבאו, נסעו לחתונות או ל... לא היה תיירות רגילה, אבל מדי פעם מי שהיה נוסע, אז ככה עבד הדואר. יכול, מישהו נסע ולא לא השאיר, למה, לא סיפר, אז יכלו לא לדעת בכלל אם הוא חי, הוא מת, איפה הוא גר, איפה זה, שום דבר. ולכן הוא אומר, בחינם התחסדו קצת מההולכים בעקבות רבי חיים ויטל בספריהם, שלא לדבר מעניינים הללו, מנעזרת רבי חיים ויטל, שלא לעיין בכתיבת שאר החברים. רבי חיים ויטל אמר, אמרתי את זה לפני רגע, שמה שהוא מביא בשם החברים, זה לא מדויק כל כך, לא לסמוך על זה. אז היו כאלה שרצו להכליל בזה את כל הכתיבה של רבי ישראל סרוק, וכל השולשלת שיצא ממנו, זה לא בא מרבי חיים ויטל, אז הוא אומר, זה לא נכון. כי לא על רבי ישראל סרוק כיוון, כיוון שלא ראה כתיבותיו כלל. הוא ראה את הכתיבה של מה שהוא ראה, הוא אמר זה לא מדויק, אבל את זה הוא לא ראה, איך הוא ידע שזה לא מדויק. ומצד הגדולה שלו הוא ודאי כן דייק. באמת בעולם החסידי, את לשון החברים לא למדו, אבל את מה שרב ישראל סרוק כתב, התלמידים שלו, העמק המלך, וכל הדברים האלה, את זה כן למדו. בנו על זה הרבה, הסתמכו על זה. וגם מקצת כתבים בעמקי סודות שגנזם רבי חיים ויטל בקברו, חלק גנבו לו, שעוד היה בחיים, וחלק הוא הצליח שלא יגנבו לו, אז הוא ציווה לשים את זה בקבר שלו, ושמו את זה בקבר. אף עליהם התחכמו חכמי ארץ הקדושה בדור של האחריו, והוציאו מקברו, כמו שכתב הרב החידה. הרב החידה מספר כך, ואף הם נתפרסמו בעולם על ידיהם, כי כבר אמרנו שאין שום חילוק בין הפרסום בדפוס או בכתב יד. ואיך אפשר מכל עיני העדה נעלם דבר וצדיקים כאלה יביא הקדוש ברוך הוא תקלה על ידיהם? אם זה אסור, מה הם עשו? על זה הוא כותב את התירוץ, את התשובה האמיתית. מה הוא כותב בסוף? הוא כותב שמותר לכתוב ומותר להדפיס, כי בין כמו כך אנחנו לא מבינים שום דבר. זו התשובה שהוא כותב. אבל את זה כבר נראה, נתראה בעוד שלושה שבועות. טוב. 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 שלא נשכח אחד את השני. אתה, אני אראה אותך, אני אראה אחרי החתונה שלך. אם אני לא אהיה בחתונה, אני אראה אותך אחרי החתונה שלך.
אני יכול לראות מה רב דניאל.
אני אראה אותך.